אולי פחדתי לחיות את אלוהי, עכשיו אני לא מפחדת. כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אירוע השקה של ספר השירים ובכל זאת מתלקח האור של המשוררת ציפורה הלר, או בשמה הספרותי ציפורה הלר אל אור, אמור היה להתחיל בשעה 5. אבל כבר ב-4:30 ישבו בטרקלין המפואר של בית הדיור המוגן פלס ברחוב ויצמן בתל אביב רבות מדיירות הבית והמתינו, מלוות במטפלות הצמודות שלהן. בין הדיירות, רובן המוחץ נשים, במקום הותרו שני גברים בלבד, הסתובבו מלצרים וחילקו כוסות גבוהות עם משקטוסס ופינחות עם פירות ופטיפורים. קצת אחרי 5 ניתן האות, וצמד נגנים שהגיעו מצפת, עיר הולדתה של המשוררת איטה זילברמן, על האקורדיון, ובנה דוב שאחז בקלרינט, החלו לנגן מוזיקה חסידית שמחה ולהניע את האורחות אל תוך אולם המופעים הסמוך. המשוררת הנמרצת, קלת השמחה שבחודש ספטמבר האחרון מלאו לה 96 שנים, לא התאפקה והחלה לפזז יחד עם צמד הנגנים. את אירוע ההשקה פתח במאי הקולנוע רנן שור, בן אחותה של הלר. כדרכם של אנשי קולנוע, שור גם תיעד כל רגע ורגע מאירוע ההשקה, לטובת סרט שהוא מתעתד להכין על דודתו האהובה, מיד כשיסיים סרט תעודי שהוא מביים על אביה, סבו, אברהם זיידה הלר, שהיה אחד הרבנים הידועים בצפת. לאחר שור דיברה עורכת הספר אליזה ציגלר, והכריזה כי כעת תתגלה הלר, או בשם החיבה שהפך כבר לשמה העיקרי, פלינה, לחובבי השירה כמשוררת מיוחדת במינה. הממונה על התרבות בעיריית תל אביב, גיורא יעלום, השווה את הלר לתל אביב, שממציאה את עצמה כל פעם מחדש. אורחות השירים בספר, המשוררות נועה שחם ומירה למשה אלבו, השוו אותה לזלדה, אסתר רב, ביאליק ונתן זך. ופרופסור אריאל הירשפלד סיפר כי לא הכיר את שירתה של הלר עד לאחרונה. אולם נדהם לגלות שירה ייחודית לגמרי, שלא שייכת לאף זרם מוכר. שירה שהיא עמוקה וקשורה במקורות, ועם זאת קלה, ולא במובן הבידורי של המילה. לבסוף קרא הלר עצמה 3 שירים קצרים. כמה ימים לאחר ההשקה, בפגישה בדירתה שבמגדל הדיור המוגן, הלר, שהחיוך לא מש משפתיה, עדיין נרגשת מאוד מההוקרה וההכרה המפתיעות שלא התכוונה לקושש בשלב כה מתקדם בחיים. כבר לפני שנים רבות היא בעצם ויתרה על הניסיון לחשוף את שירתה לציבור הרחב, אחרי שספרה השני, צפת, עיר ההר והאור, שיצא בהוצאת רקלין ב-1983, התקבל בכל דממה דקה. אבל בנובמבר 2020 היא נפלה ברחוב ועברה ניתוח בירך, ואז התברר שלא תוכל לשוב לדירתה ששכנה בקומה שלישית ללא מעלית בבניין תל אביבי, אלא תצטרך לעבור לדיור מותאם יותר למצבה הפיזי. בלית ברירה היא נאלצה לאפשר לאחיין שלה, שור, לחדור אל קודש הקודשים שלה, דירתה הפרטית שבה התגוררה תמיד בגפה. היא לא נשואה ואין לה ילדים, ואליה מעולם לא הרשתה לו, או לכל אדם אחר, להיכנס. כשנכנס לדירה, גילה שור את הסיבה שבגללה הלר לא אפשרה לאף אחד להיכנס. הנטייה שלה להגרנות קיצונית שהפכה את המקום לכמעט בלתי ראוי למגורים. אבל לצד הרימות החפצים שחלקם כבר קורסמו על ידי מזיקים, הוא גילה שם גם אלפי שירים שכתבה במשך השנים. הוא הציע להלר לפרסם אותם. היא סרבה בהתחלה ולבסוף נכנעה ללחציו. הספר יצא בהוצאה פרטית שהקים שור, בשיתוף עם הוצאת ליריקה שמובילה אליזה ציגלר. מי שכבר הספיקו לקרוא בו גילו את הפואטיקה הייחודית שלה, שמשלבת תיאורים של נוף וחוויות ילדות עם רוחניות דומיננטית, דימויים ותיאורים שמסורגים זה בזה באופן בלתי נפרד, עד שמתקבלת חוויית חיים משכנעת במציאות שונה לגמרי מזו הממשית והמוכרת. הלר מסתובבת בספרות אחרות, ושיריה, כך היא מסבירה, לא נכתבים, אלא עוברים דרכה ויוצאים אל העולם. פרסום הספר הוא לא רק מעבר מחושך לאור של השירים, אלא גם רגע של חשיפה דרמטית מאוד במהלך חייה של הלר, ושינוי כיוון מפתיע. כמי שהקפידה במשך כל שנותיה להתרחק לא רק מאור הזרקורים, אלא גם מרוב בני האדם, וקיימה חיים פרטיים מאוד, כמעט סודיים, אפורים וסגפניים, שור מכנה אותה ציפור על חוט, סתגרנית ושבלולית. היא פתאום לומדת מחדש להתמודד עם תשומת לב, סקרנות, קשרים אנושיים, וגם עם חיבה מצד חברות חדשות. אז איך את מרגישה אחרי ההשקה? האמת, ועד כי עיתונאית רוצה אותה תמיד, אני מניחה, זה ממש כמו שערה. זו הפעם הראשונה עכשיו שאני משתמשת במילה הזאת בהקשר הזה. וזה ממש היה מעשה אדיר, מהמם. כאשר הדיירות כאן באות להביע לי את דעתן עכשיו, אז אני בעצם הגעתי למחשבה שאין בעצמן יוצרות שירה, על ידי ההתפעלות, על ידי המשמעות האדירה שהייתה להן לאירוע הזה. אחת הדיירות השכנות למשל, היא מספרת, תפסה אותה בכניסה לדירה ולא הפסיקה לדבר. לא מספיק היה לה מה שהיה באירוע, אלא היא הייתה צריכה עוד, ואת העוד הזה היא נתנה לי פה, ובוודאי יהיה לזה עוד המשך. זו פעם ראשונה שהן שומעות את השירים שלך, החברות מהבניין? הן ידעו שאת כותבת שירים? החברה הזאת המיוחדת ידעה, אבל אני לא חושבת שהשמעתי לה שירים לפני זה. כחלק מההתרגשות סביב הספר, הלר מספרת על אחותה הצעירה יהודית, בת ה-90, שהגיעה לערב ההשקה, אף על פי שהיא סובלת מדמנציה. ההתרגשות של ההשקה לא עזבה את האחות גם ביום למחרת. למחרת היא באה עם הבן שלה לבקר אותי, וירדתי למטה לגינה, והיא הייתה באופוריה יוצאת מן הכלל. זה מאוד נדיר אצלה. בדרך כלל היא כבר לא מזהה אותי, אבל הפעם מרחוק כבר קראה בשמי, ואחר כך קמה והתחילה לרקוד שם. ממש רצתה להרים אותי שאני אצטרף אליה. מעולם לא ראיתי אותה כך. איך את מרגישה שיצא עכשיו ספר אחרי הרבה שנים שלא פרסמת, שעוד אנשים רואים את השירים? זה לא היה כל כך חשוב לי. מה שהיה חשוב לי זה שאנשים יבינו שהחשיבות היא של האל והאלוהי בחייהם. זו החשיבות העליונה. זה מגיע לידי תפקיד אפילו. לא רק אמירה של התפעלות, אלא תפקיד לחיות את האלוהי באנושי. פתאום עכשיו הבנת את התפקיד הזה? או שהוא היה שם תמיד וחיכית לרגע המתאים לפרסם? זה היה ולא היה. קודם הצטערתי שהייתה לי התאונה הזאת, המעידה, אבל אחר כך הבנתי יותר מה תפקידי. זה לא להישאר רק עם איזו עצמאות קטנה, אלא שבסופו של דבר זה התפקיד שלנו. אלה שחיים את האלוהי באנושי שלנו, יחד איתו. משהו מעין זה. ואז אני גם הולכת הלאה, יותר ברור, יותר נחרץ. זה שינה את האופן שבו את כותבת? יותר מכך, זה שינה את האופן שבו אני חיה, שבו אני נותנת לאל לחיות דרכי. אז מה יש יותר מזה? מלאכים בשמי צפת. הלר נולדה בצפת ב-1925, בת שלישית לרב אברהם זיידה הלר ולפרידה אשתו. אחריה נולדו לבני הזוג עוד שתי בנות. אביה היה ראש ישיבה ופעיל ציבור. משיריה עולה קשר חזק מאוד גם לעיר הולדתה וגם לאביה. בצפת היו השורשים שלי. בצפת הייתה השמחה שלי, היא מסבירה. כשאני מבקשת מהלר שתתאר את ילדותה בצפת, לא עולה בדעתה הסבר אל השירים שכתבה. כל אבן תהום לאור מרום ויען קולה. ניחוחי מלאכים מורגשים בקולות העזובה, היא מצטטת מהזיכרון. זו ההרגשה שהייתה אז בצפת, שמרגישים מלאכים מסביב? כן, יכול להיות. אחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלה הוא מאירוע שיכול לחשב כטראומטי, אבל בשבילה הוא מקור לעוצמה. ב-1930, כשהייתה בת 4.5 בערך, לקח אותה אביה לבדיקה רפואית בחיפה. בדרך חזרה מחיפה לצפת נסעו במונית עם נוסעים נוספים, וקצת לפני אקו עצרו את המונית חבורה של שודדים ערבים. המטרה שלהם הייתה שוד, לא הרג, אבל אבי משך את תשומת הלב של המנהיג שלהם. המנהיג שאל את אבי שדיבר ערבית, מאין הוא בא, וכששמע את המילה צפת, ציווה עליו לצאת על מנת להרוג אותו, כי האנגלים הרגו את המפקד שלו באותה שנה בצפת והוא רצה לנקום. אבל אני לא נתתי לאבי לצאת. המשכתי לשבת על ברכיו ובשום אופן לא הייתי מוכנה לתת לו לצאת. ולבסוף כבר קצת התרקחתי כי זה היה הרבה זמן והייתי ילדה קטנה, ובכל זאת נתתי תנאי. אם אבי יוצא, גם אני יוצאת. אז היהודים שישבו מאחור התחילו להקים מהומה. איך זה ייתכן? ילדה קטנה שתראה את מות אביה, או שאולי אפילו גם תומת איתו. אז הם התחילו לדבר על ליבו של השודד הזה, אבל הוא לא הסכים לצאת מהדרישה שלו. ולפתע פתאום אני נוסעת את עיניי ורואה שהם נעלמו. אין ערבים ואין כלום. לא הבנתי מדוע, והסבירו לי אחר כך שמהבקעה נשמעו קולות חשודים, הם פחדו שאולי החיילים האנגלים רוכבים שם ונעלמו להם. בריאיון לסרטו של שור, הלר הוסיפה שבעקבות האירוע הפכה לאישיות חשובה בצפת, הילדה שהצילה את אביה. בנוסף, היא זוכרת את האירוע כפעם הראשונה שבראתה את הים התיכון. הנסיעה הייתה נפלאה. פעם ראשונה בחיי ראיתי יופי כזה. הדרך על שפת הים, הגלים עם קרבולת הקצף הלבנה, בתנועה אל החוף ובחזרה, הגיא בצבע זהב. הוקסמתי. זה היה נפלא ונשאר בזיכרוני מאותה נסיעה למרות האימה הגדולה. את הנוכחות של האב, שבשירים לפעמים הוא גם האל, אפשר להבין כהשראה גדולה וגם כסלע שאולי חסם את דרכה של הלר. חוקר הספרות פרופסור אריאל הירשפלד אומר כי משירה של הלר עולה דמות אב דומיננטית ומרשימה מאוד, אב קריזמטי שקופה את נוכחותו ואת דעתו לטוב ולמוטב. באחרית הדבר שכתב לספר שיריה, הוא כתב כי שירי ציפור ההלר מגוללים סיפור יחיד במינו על אודות רצף ההולכה מן האב אל הבת. רצף הבא להסביר את המטען התרבותי הדתי האדיר הניסה בתודעתה ובלשונה השירית של הלר, אבל גם להסביר מועקה כבדה, מעין נזירות הבאה מתוקף ההקדשה האבאית. כבר כילדה סומנה הלר כמוכשרת מאוד והוקפצה כיתה. כשהיא נזכרת במעלליה בבית הספר היסודי, היא מחייכת. ברשותך חייכתי משום שעלה בדעתי מה עשיתי שם. נעשיתי עצמאית כזו. הנשים שיוצאות, היא מחפשת בזיכרונה מילה שלמדה בהמשך ולא שייכת לתקופה ההיא. פמיניסטית? כן. אני נהניתי מזה עד מאוד. קראתי את הנפש הקסומה של רומן רולן, ובעיניי מצא חן לחיות כמו הגיבורה שם. לא הייתי צריכה גב מאחוריי או משהו מעין זה. באופן הטבעי ביותר. הלר מספרת שכשהייתה בת 11 בערך, החליטה יום אחד שבשיעורי הבית בלשון, כאשר נדרשה להטות פעלים, היא תקדים את הטיית הנקבה להטיית הזכר, ולא כפי שהיה עושה המורה. היה לי ביטחון מוחלט, לא הייתי צריכה לבקש תגובה חיובית מאחרים. עשיתי את זה בשקט בעצמי, הן בעבודות בית והן בעבודות מבחן. עד שיום אחד המורה בא ואמר לי באדיבות רבה שהוא לא בא לסדר עכשיו את העניין הזה, אלא שהוא מבקש שאחדל מזה, כי זה מאוד מבלבל אותו. ואני ידעתי שהוא מדבר נכונה, כי גם לי זה היה קשה להפוך את ההטיות. הבנתי שזה בעייתי מבחינה זו, אז הסכמתי. אפיזודה אחרת שהיא מתגאה בה, מגיל 12 או 13, הייתה קשורה לתפילה. לבנים היו שעות תפילה בבית הכנסת של בית הספר, ואילו הבנות היו פטורות. הלר הרגישה שמדובר באפליה, והחליטה למחות. הלכתי למנהל לחדרו לבקש שיאפשרו גם לבנות להתפלל וימצאו לנו מקום. והוא מצא שזה מוצדק, ואמר לי שהוא בינתיים יכול לתת לי את חדר המורים לתפילה של הבנות. סיפרתי לבנות האחרות והן צחקו ממני. נותנים לנו שעה חופשית, אז אני באה ומבקשת להתפלל? אז בסדר, תעשנה הן כרצונן, ואני עשיתי כרצוני. אז הלכתי והתפללתי לבד בחדר המורים. אחרי שסיימה 8 שנות לימוד, רצתה להמשיך, אבל בצפת לא היו אז כלל מוסדות לימוד לנערות. הוריה הסכימו לשלוח אותה לסמינר לוינסקי בתל אביב. על המעבר הזה, הלר מכירה תודה בעיקר לאימה, שמשיריה עולה כדמות חידתית ומיוסרת. אמי הייתה עקרת בית, ומה שהפריע לה היה חוסר הידע התרבותי שלה. היא, כאישה, לא הייתה יכולה לקבל השכלה בצפת. זה צער אותה. אבל הנסיעה שלנו, הבנות, לערים אחרות כדי ללמוד, עלתה הרבה מאוד כסף. והתייצבה כארי לפני אבי שיסכים. היא מאוד מאוד עזרה לנו בזה. בתל אביב התגוררה הלר אצל אחותה הגדולה אורה, וכשזו עברה לירושלים, עברה הלר איתה והחלה ללמוד בתיכון בית הכרם. אחרי התיכון החלה ללמוד באוניברסיטה העברית, שם למדה מדעי היהדות ופילולוגיה קלאסית. כשחשבת על העתיד שלך, מה רצית להיות? משוררת? היו מורים שאמרו לי שאולי אני אהיה פעם משוררת, אבל אני החלטתי רק לחיות את הצד הגברי. לא רציתי כלל, לא התכוונתי כלל להיות משוררת. כי זה נשמע לך כמו משהו נשי? כן. אז מה זה אומר להיות בצד הגברי? זה רק ללמוד או לעבוד? למשל, הצטיינתי מאוד בתלמוד. תלמוד זה משהו נחשב. ובכל זאת כתבת שירים. זה יצא ממני בלי שהתכוונתי. כרקפת רבת גוונים. כדי להתפרנס, הלר עבדה במשך שנים ארוכות במשרד מבקר המדינה. היא התחילה במשרה זוטרה ודי מהר התקדמה לתפקידים בכירים יותר, למרות שלא הייתה בעלת השכלה רלוונטית לתחום. זו במפורש עבודה גברית ולא נשית. המבקר מאוד העריך את העבודה שלי. ספר השירים הראשון שלה, שירי מדבר ונחש, הופיע בהוצאת מחברות לספרות ב-1965. כמה שנים קודם לכן כבר החלה לפרסם את שיריה במדורי ספרות בעיתונים השונים. בתחילת שנות ה-60 פנתה למשוררת לאה גולדברג להתייעצות לגבי כתיבה ובחירת השירים לפרסום, כי חשה שהקוראים לא תמיד מבינים אותה. אחרי שהתכתבו במשך זמן מה, והלר שלחה משיריה לגולדברג שמצאה בהם עניין, היא הוזמנה לדירתה של המשוררת הידועה בירושלים. הלר זוכרת היטב את הדירה של גולדברג, את הפרחים הרבים שקישטו אותה ואת חביבותה של המשוררת כלפיה. שאלתי אותה מה דעתה, אם צריך לפרש קצת את השירים, כי בצורה כזו לא מבינים כלום. היא אמרה לי משהו נחמד. אמרה שיש לה חברה שהיא מראה לה את השירים שהיא כותבת. החברה הזאת היא מאוד סנטימנטלית, וכשהיא אומרת שצריך לפרסם את השיר, אז לאה מבינה שזה לא שווה, ולא מוציאה את השיר. כי הסנטימנטליות זה לא הכלי הנכון. וכשאני קצת התעקשתי על הדבר הנורא הזה שעד כדי כך לא מבינים, אז היא אמרה לי, מי שלא מבין את השירים שלך, גם לא יבין את הפירושים, ולכן אין צורך להתחשב בזה בצורה כזו. ספרה הראשון, כך היא זוכרת, התקבל היטב על ידי הקוראים ומבקרי השירה. בעיתון הדואר בניו יורק כתב עליו ישראל הרבורג, עם פתיחה הספר שירי מדבר ונחש, הרגשתי מיד שלפניי משוררת רצינית, בעלת קול משלה והרשת משלה. המיית נפשה והגות ליבה מעוררות מחשבות ותגובות. הרהוריה כובשים אותנו ומדיחים מעלינו את הרגשת האפוריות של חיי יום-יום. שיריה של ציפורה אל אור קצרים הם. רובם שירת היחיד, ומבטא בסמלים ובדימויים את מאבקה הנפשי של האישה המודרנית. מבקשת היא את שחרורה מכבלי הדורות. נלחמת היא על זכותה להיות היא עצמה ועם עצמה. כיבושה של זכות זו עולה לה במחיר רב. רב בשני מובנים. בוחרת היא להיות בת חורין בבדידותה, ולבסוף היא בוחרת באכזבותיה. הלר מספרת שאביה הראה את הספר לסופר יהושע בר יוסף, והסופר, שהיה אז כבר מוכר למדי, התפעל ואמר שיכולה להיות משוררת גדולה, כמו יוכבד בת מרים. בר יוסף ביקש להיפגש עמה, אבל אז הדיאלוג פנה לכיוונים אחרים, גשמיים יותר. בר יוסף היה מעוניין בחלקים אחרים בי. הוא בא אליי לדירה שהייתה לי אז ברחוב הירקון, הזמין אותי לארוחה בחרם התימנים. אני הבהרתי לו הבהרה רבה שאני מאוד פוריטנית, ובזה פחות או יותר החיזור נגמר. היה לי אז חבר אחר ולא הייתי מעוניינת. זהו הסיפור היחידי שאפשר לחלץ מהלר לגבי מערכות יחסים זוגיות שהיו או לא היו לה. על נישואים היא אומרת, מעולם לא חשבה. זה היה קשור לבחירה שלך, כמו שאמרת קודם, בצד הגברי? חששת שאם תתחתני או תלדי יכריחו אותך להיות אישה במרכאות? כן, זה יכול להיות. היה לך חשוב להישאר עצמאית? כן. היו אנשים שאהבת? תני לי דוגמה יותר קונקרטית. כמו בני זוג או חברים, אנשים שהם לא מהמשפחה, קשרים עם חברים או זוגיות. בשבילי? אני לא חושבת, אני לא הלכתי בכיוון הזה. מרב אוחיון, שמטפלת בהלר בחלק מימי השבוע הזה שנה וחצי, מנסה לדובב את הלר לספר עוד קצת, ומגלה שלהלר היה סיפור אהבה אחד שהסתיים בהרבה אכזבה וכאב. בעקבות החוויה הקשה החליטה לא לאפשר יותר לאיש להיכנס לליבה, וגם ויתרה על הקמת משפחה והולדת ילדים. הלר נזכרת, אבל אומרת שהיא עדיין לא מוכנה לדבר על זה. בספר השירים שלה ישנם לא מעט שירים שמשתמשים בדימויים של תשוקה, אהבה וגוף, אבל לא בהכרח צריך להתפתות לראות בהם רמזים לקשרים שעליהם הלר מסרבת להרחיב את הדיבור. הם באותה מידה יכולים להיות אלוזיות, מקראיות והיסטוריות, או מטאפורות לסערה רוחנית. כך למשל היא כותבת, מאפירה, מאפירה, יש בכוחי להיות כך? אני נזכרת בשלומית, אהבת נעוריי, במחולה על סלעים, כרקפת רבת גוונים. יש רקפות רבות גוונים? בגלל האהבה אחת שלא עלתה יפה, החלטת לא לנסות שוב, לא לחזור לשם? כן, אבל אחר כך הדברים השתנו בכל זאת. התרקחתי, הייתי מוכנה יותר לקבל את האמת. מהי האמת? אני בשבילי ברגע הזה. אני לא מוכנה עוד לדבר על זה, על האמת. היא הייתה לא פשוטה וקשה. לחיות בצד היפה של הדברים. כשביקשה להוציא את ספר שיריה השני בתחילת שנות ה-80, נתקלה הלר בחוסר התלהבות מצד הוצאות הספרים המוכרות. זו הייתה לדבריה ההשפלה. בסופו של דבר פורסם הספר צפת, עיר ההר והאור בהוצאת רקלין, ומבחינת הלר הייתה זו ירידה לעומת ההוצאה הראשונה. בנוסף, הספר לא זכה לתגובות. נפגעתי, כאילו זה לא מעניין, כאילו זה לא קיים. זה היה בעיניי מאוד פוגע ומעליב. חוסר ההתייחסות הזה סימן לה את הדרך החוצה מעולם השירה המקומי. מאז ובמשך 40 שנה החליטה לשמור את שירתה אצלה. העלבון על חוסר הענות מצד ההוצאות המכובדות ואחר כך השתיקה מצד הקוראים התווספו, אומר שור, לחרדות שממילא הטרידו את הלר. האישיות שלה מראש היא לא פומבית, לא בפרהסיה. הקשר המהותי היחידי שהיא שמרה עליו היה עם אחיותיה ועם ההורים שלה עד יומם האחרון. היא הייתה הולכת לאירועי שירה, קונצרטים, ואכלה בעיקר יוגורט. היא חיה כמו נזירה. ומה שעניין אותה זה לכתוב כל יום ולערוך את עצמה. והשתיקה אחרי הספר השני הפכה לתחושת חייה. היא כבר לא נסיכה יותר, היא כבר לא מכוננת כפי שהייתה מגיל אפס. כששור הגיעה עם ההצעה להוציא עכשיו ספר חדש, היא לא נעתרה בקלות. אבל אומרת שהרגישה יותר מוגנת הפעם בגלל הרוח היזמית של שור וההתלהבות שהפגין. אחרי שנים רבות של הליכה באותם נתיבים מוכרים ושמירה קנאית על פרטיותה ועל שיריה, הלר מגלה לאחרונה שהיא נפתחת לחוויות חדשות. כך, למשל, הצליחה להשתלב חברתית בקהילת הדיור המוגן שבה היא מתגוררת, אף על פי שהייתה רגילה מאוד לדירתה הקודמת ולאורך החיים המסוים שניהלה. כך קרה גם עם ההחלטה להוציא ספר אחרי שתיקה ארוכה כל כך, וגם עם חוויות יומיומיות כמעט בנאליות, כמו למשל מסיבת הריקודים שהיא מספרת שהשתתפה בה לאחרונה באולם המופעים של הדיור המוגן. מתברר שזו הייתה הצלחה עצומה. אני לא למדתי לרקוד בכלל, ופתאום היללו אותי על הריקוד. אז קיימים גם הדברים האלה לפעמים. אפשר לומר שנהיית יותר נועזת בשנים האחרונות? מייזים אותי. המוטיב הבולט ביותר בשיריה של הלר הוא נוכחות רוחנית חזקה מאוד. הנוכחות הזאת לפעמים מוגדרת בצורה ישירה, כמו במשפט רוח האל דולקת, או בשיר אחר רקפת ילדותי בת שכינה הקטנה שלי ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה פירוש מרחפת? ולפעמים היא לא כוללת את המילה אל או אלוהים, אבל עוסקת באופן ברור בנוכחות של האלוהי בשלל פרטים. באור, בטבע, בפרחים, בהרים, בקטלים, באביה. מבחינת אורח החיים, הלר אומנם נולדה למשפחת רבנים, אבל היא לא מגדירה את עצמה דתייה במובן המקובל. זה חלק מהבחירה והחיפוש שלה אחרי האינדיבידואליות המוחלטת, היא מסבירה. זו התמודדות. התמודדות בין עכשיו ואז, בין יחיד לרבים, בין מסורת פטריארכלית והוויית אישה. זו הייתה המטרה שלי. אינדיבידואלית בהחלט. לא למצוא איזה משהו אחר להיאחז בו. יש אלוהים ואת לא נאחזת בו, או שלא להיאחז זה לא להיאחז בדת, במנגנון שמסביבה? זו דתיות אינדיבידואלית, זו ההתמודדות, זה לא הליכה אחרי מה שכבר יש. חוקר הספרות פרופסור אריאל הירשפלד אומר כי האישיות הדתית של הלר, כפי שעולה משיריה, היא יחידה במינה ומקורית. יש לה איזו שפה חופשית וספונטנית ועברית נהדרת, והיא מצאה בכלי ביטוי לאישיות גם דתית יחידה במינה. זו לא דתיות קונבנציונלית, אין לה אך ורע בסוגי הדתיות הישראלים העכשוויים, משהו גם פנתאיסטי מאוד ומקורי מאוד. ומה שיפה בה זה שהיא בדורה, זה הדור של עמיחי וגורי, אבל היא דיברה אחרת מהם. ברור שהשירה שלה נובעת בעיקר מהעולם של ביאליק, אבל זו דרך אחרת לגמרי. אני משער שיש משהו צפתי שהשפיע עליה, משהו באווירה שם, של המקום. יש בה זיקות מיסטיות, והצבעות על המקום, המקומיות, כאשר היא חוזרת כל הזמן לנופי הגליל ולכינרת. אתה יכול להבין למה היא לא התקבלה כמשוררת בתקופה ובדור שאליהם הייתה שייכת? זה טון בלתי מתאים לדור ההוא. מצד אחד הדתיות הגלויה, ומצד שני החופשיות הזאת שלא הייתה מסוג החופשיות התל אביבית. לא היה אז בכלל מוקד להבנה של השירה שלה. גם זלדה, שמבוגרת ממנה בחצי דור, בעצם לא התקבלה בדורה. היא התקבלה רק על ידי אנשי שנות ה-60 בבגרותה המופלגת. אבל גם זה לא קרה אצל פלינה, כי היא התייאשה, הסתגרה, לא פרסימה כלום. היא גם לא הייתה קשורה בשום מיליה ספרותי שיהווה לתיבה תעודה. היא הייתה בודדה לגמרי, וזה נשאר סגור וחבוי. עכשיו יש סיכוי שזה יקרה? שהיא תתקבל? אם יקראו את זה, אין חוכמות, כי זו באמת שירה נהדרת. כשאני שואלת את הלר אם חסרה לה ההכרה כל השנים האלה, היא אומרת, כן, אבל מצד שני פחדתי מזה. עכשיו אני לא מפחדת. אולי פחדתי מהתפקיד הזה שדיברנו עליו, של לחיות את האלוהי, או שלא רציתי לתת גדולה לעצמי. זה גם יכול להיות. כי גם כאן, כאשר היו מוצאים אצלי משהו חיובי בעשייה או משהו מעין זה, אני הייתי רוצה לדעת מה בי גורם לזה. אז לא קיבלתי את זה כמו שזה והמשכתי הלאה, אלא צריכה הייתי להסביר מאיפה הגדולה ולשעבד אותה. זה היה אובססיבי כמעט. למה יש לך כישרון הזה והזה? אז עכשיו החלטתי, על זה מבטרים. את זה אני עוזבת. לא מתחילה לנדנד לעצמי. יש לי כישרון כזה, אז יש לי. ולא כמו קודם. אז למה יש לי, אז איך יש לי? הצורך לצמצם את זה, להגדיר. אם מישהו יפה, לא צריך לחטט כל הזמן. אני יפה בגלל זה וזה. אני יפה, וזהו. נתנו לי את הכישרון הזה. אז נשמח. אולי פחדתי לחיות את האלוהי. עכשיו אני לא מפחדת. כתבתה של שני ליטמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.